ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, מאמר חמישי, פסקה ו. זאת היא גם טענת התורה ומופתה בני ישראל וכל העצמים שנשתנה טבעם למענם וכל ההוויות שנבראו למענם. זאת אומרת, אנחנו יכולים להסתכל על הטבע בתור פעולה מקרית או בתור פעולה מכוונת. נכון? אפשר לומר שהכל מקרי, אפשר להגיד שהכל מכוון. למשל, לפי המושגים של הפיזיקה הישנה, אז אפשר לומר שזה שהחלק הקרוב יותר אל המרכז נהיה עפר ומים, ואילו החלק היותר רחוק אל המרכז נהיה אוויר ואש, זה בגלל הקרבה והריחוק המקריים של העצמים ממרכז העולם. כן? כלומר, אין פה כוונת מכוון, אלא יש עניין של קרבה או ריחוק מן המרכז. אז אנחנו אומרים שלא. אנחנו אומרים שהכל מכוון, יש כוונה אלוהית בסדר הזה, והראיה שגם הטבע יש בו כוונה אלוהית, זה המופתים. שראינו במופתים שיש אפשרות שחומר יהפוך לחומר אחר. המתה הופך לנחש. אם המתה יכול להפוך לנחש, אז זה סימן שאין חוקיות טבעית הכרחית, אפשר לשנות. כן? ואילו סולק מופת זה, כלומר, אם לא הייתה לנו המסורת של הנס, כי אז היה מתנגדך טוען בצדק, כי הגפן, למשל, צמחה במקום זה רק מפני שזרע ענבים נפל בו במקרה, וכי גם צורת הזרע אינה כי אם במקרה, שעל ידי סיבוב הגלגל נוצר יחס מסוים בו נתמזגו היסודות מזיגה מסוימת אשר ממנה יצא מה שאתה רואה לפניך. למשל, כיצד הופיעו החיים על פני כדור הארץ? אפשר לומר שהייתה מה שנקרא דייסה של חומרים שעמדה בתנאי לחץ מסוימים ובתנאי קרינה קוסמית מסוימים, ואז נוצרה באופן מקרי מולקולה של נוקלאוטיד ועוד כמה מולקולות של חומצות אמינו, ויחד עם זה נוצר ה-DNA הראשון, ומכאן ואילך התפתחה האבולוציה. אז הכל באופן מקרי. מה? מ-RNA. בסדר. אבל מה-RNA בסוף נוצר גם DNA. כן? RNA שליח, RNA רגיל, ליזוזומים וריבוזומים. ברטיקולום האנדופלסמטי. הכל אפשר. כן?
השאלה היא, איך המופתים מוכיחים לנו ש...
כל זה במיטוכונדריה בסוף. כן.
איך המופתים מוכיחים לנו שזה אכן נוצר?
זאת אומרת שזה יכול להיות אחרת.
מכוח ההשגחה האלוהית, אם אנחנו אומרים שבעצם דרך הטבע לא ידועה לנו הסיבה והמסובב באופן ודאי. כלומר, מבחינתנו גם ההשתנות הטבע בצורה עד כדי כך ניסית עשויה להיות דרך הטבע כשאיננו מבינים אותה. כלומר, כמו שניסו לחשב את המעגלים של צדק, של ירחי צדק מסביב, כן, לצדק, היו שניסו לעשות את זה דרך איזשהו חישוב מסובך, ולא להגיד שהכל נע מסביב, מסביב לגופים. כלומר, יכול להיות שיש איזושהי משוואה יותר מורכבת שמכניסה לנו גם את המופתים וגם את הניסים בדרך הטבע. למה להגיד שדווקא הנחש והמתה הוא מופת בצורה כזאת, או הר סיני אפילו?
כן. אז אולי דומה שיש איזו נוסחה יותר כוללת. כן. בסדר, אבל אם היא יותר כוללת, אז היא כוללת את הטבע ומה שמעליו.
נכון.
זאת אומרת שזה כבר לא טבע. אלא יש חוקיות יותר כוללת.
מאיפה אומר שזה לא מה שמענה? הרי כל החושים,
אתה אומר משהו ברמה רק שלנו,
החושים שלנו חושים טבעיים, בסופו של דבר. הם לא חושים מעל הטבע. ולכן גם מעמד הר סיני נתפס לנו בחושי הטבע, זאת אומרת שזה חלק מהטבע. למה מעל הטבע?
לא, אבל אנחנו רואים שמה שבירה של המקובל עלינו. המקובל הוא שהר סיני הוא רגיל. פתאום אתה רואה הר סיני משתנה.
המקובל עלינו שהארץ היא שפוחה. ופתאום אנחנו רואים עגול.
טוב, זה בגלל שלא היה לנו מספיק מידע.
ועכשיו, בהר סיני זה לא היה ככה? כלומר, אפשר לטעון?
לא, אי אפשר לטעון ככה, אבל אני זוכר גם למה. הרי אנחנו מתהלכים בעולם הזה על גבי הרים. למשל פה, אנחנו על גבי הר, הר הכרמל. הר הכרמל הוא מוצק ויציב. יחד עם זה, יש בעולמנו קולות. אנחנו למשל נותנים שיעור, לומדים, זה קולות. אנחנו נקום מן המקום הזה, מה יישאר? ההר. והקולות הלכו. כן, כך שהקולות הם מבחינתנו דבר יותר סובייקטיבי, פחות משמעותי נאמר, ואילו ההר הוא הקיים. וכל העם רואים את הקולות, שפתאום הקולות הפכו להיות הדבר הממשי, ואת ההר עשן, נהיה עשן, לא ממשי. כלומר, זו התהפכות מוחלטת של סדרי העולם. זה כבר חידוש.
וזה לא דרך חוויה טבעית? כל הסיפור הזה?
נאמר ככה, אלה שהיו שם אומרים שהם שמעו את דבר השם. עכשיו, שהם ראו, שמעו, לא משנה. עכשיו, אלה שהיו שם גם היו כאלה שלא רצו לשמוע את דבר השם, וחשדו במשה שמה שהוא אומר זה שטויות. נכון? למדנו את זה, נוכחנו מהפסוקים שהעם לא נטה לקבל את המופתים כמחייבים. זאת אומרת, אם עם שאיננו חפץ במופתים מקבל את ההתגלות בהר סיני ככן מחייבת, אז משמע שזה היה יותר מהמופת. אתם יודעים מה שאני אומר? אם העומדים למרגלות הר סיני מצפים לזה שהשם ידבר עמם, כמו שמספרים בגן, שמחכים 50 יום שסוף סוף הקדוש ברוך הוא ידבר עמם, אז באמת יש מקום לומר הם ראו מה שהם רצו לראות.
כן, וגם אם הם לא רצו לראות, ובחושים okay. הטבעיים שלהם התעלו מעל השכל אפילו הדוחק שהם לא רצו לקבל, okay. כן, נאמר שזו התגלות על-טבעית, לא על-טבעית, כלומר טבעית מאוד מאוד לא כדרך ההרגל שלהם.
כן, אבל שם הם שמעו אנוכי. מה זה אנוכי? אנוכי זה אישיות, זה כבר לא ישות. כלומר, אם הם היו רואים אור גדול, איזושהי ישות, אז הם לא היו נפגשים עם רצון, היו נפגשים עם חוכמה עליונה יותר. אבל שם הם פגשו את הרצון, והרצון הוא לא מהטבע.
איך הם ידעו?
הם שמעו?
הם בתוך הטבע, איך הם ראו?
מה? לא, אנחנו לא לגמרי בתוך הטבע. אתה ואני עכשיו מדברים, אני מדבר איתך, זה ביטוי של הרצון שלי, אתה מדבר איתי, זה ביטוי של הרצון שלך. אנחנו לא מגמדים את הרצון עד כדי להיותו חוכמה. נכון? כלומר, יש בתוכנו מרכיב שהוא לא מהטבע. כמו שאמר למשל צרפתי חשוב רנה דקארט, הוא אמר, אנו מוגבלים מצד החוכמה ואין סופיים מצד הרצון. הוא צדק. מי שיודע מה זה רצון יודע שזה לא חוכמה. יש בימינו במאה ה-20 איזה ניסיון מעניין, הניסיון הסטרוקטורליסטי. שמעת על הסטרוקטורליזם? יש איזה יהודי בשם ז'אק דרידה, שמו אמיתי יעקב דרעי, כן? אבל קוראים לו ז'אק דרידה בצרפת, הוא פילוסוף מאוד מפורסם, והוא מפתח איזה מין שיטה שבעצם מנסה לומר שגם הדיבור זה חוכמה. כלומר, לא שאני מדבר, זה פיקציה, מה שהוא מדבר בי, יש משהו שמדבר. כלומר, זה נקרא להפוך את הרצון לסטרוקטורה. זה בעצם מה שאתה מציע קצת, אבל זה כנראה לא יצליח. זאת אומרת, כנראה באופן מהותי אי אפשר להפוך את האני לישות, כלומר את הסובייקט לאובייקט.
אינטליגנציה מלאכותית,
עובדים על זה חזק. אבל
אינטליגנציה מלאכותית זה לא אישיות? כן?
עדיין?
למשל, בחורה חוזרת הביתה, אומרת להורים, החלטתי להתחתן עם המחשב, הוא כזה טוב, הוא מדבר איתי,
יש מלא בגים.
לא, יש לנו הרבה מאוד נקודות משותפות. גם לי יש בגים, הוא אומר. מה? לא, אני חושב שהנקודה הזאת מובנת.
כן. שמשהו שכל מלמד באדם ורעיון פולניני,
נכון, נכון. נכון. השאלה, אז הניסיון שלו זה לומר שחולי הנפש צדקים.
המצב הזה של אילו סולק מופת, זה אז היה, אז הטענה שלנו הייתה נופלת, זה בעולמו של הנפש הנבוכה.
זאת אומרת, הפילוסוף.
זה בעולם של הנפש הנבוכה. נפש השלווה, לא, אין לה את הבעיה הזאת.
נכון. והנה, כי יש לו מיד מה לענות, והנה, הכוזרים מיד יהיו לו מה לענות.
כן, הסטרוקטורליזם, הכוונה היא שהם רואים משהו חיצוני לאדם שמדבר בתוכו? לא, אלא שהאדם טבוע,
שהאדם הוא עצמו סטרוקטורה. כן, בכלל הסטרוקטורליזם אומר שכל דבר במציאות הוא סטרוקטורה.
להפך, אין שום דבר באדם שמדבר בו.
אין שום דבר באדם בכלל, אין אדם.
כמו שהרצח מסתובב, זה כמו להרוס את המחשב.
לפי זה כן. טוב, אמר כוזרי, על טענה זאת יכולתי להשיב, וכי, מהו הדבר המניע את הגלגל עצמו? אני אהיה הדבר ההוא במקרה, אם לא? כלומר, גם אם נאמר שיש סופר סטרוקטורה, אבל האם יש רצון מאחורי
זה? התשובות של היהודים זה תמיד שאלות.
נכון. ועוד, אחת יכולתי להשיב, צורות הצמחים ובעלי החיים הן, כמו שאנו רואים, מוגבלות במספר, עליו הן להוסיף ומינו הן לגרוע. ולא לפי יחסי הגלגלים המרובים לאינסוף, אפשר היה לצפות כי מתהוות יחסים חדשים תתהוונה צורות אחדות ותחלופנה אחרות. מה?
הוא לא יודע מה שאנחנו יודעים, שכן זה קורה במציאות.
כן, הוא לא יודע. אבל גם לפי מה שאנחנו יודעים, יש איזו טענה בפילוסופיה של לייבניץ, מה שנקרא אוקזיונליזם. זאת אומרת שאיך זה שהמציאות היא מסודרת כפי שהיא מסודרת. יש איזה מרכיב רצוני, אם כן. למה אני מתכוון? הרי יש למשל שדה מלא פרחים. יש פרח כחול, פרח ירוק, פרח אדום, פרח צהוב. האם יש איזשהו הכרח דטרמיניסטי שעושה את הפרחים לבעלי הצבעים הנ"ל? ניתן לו לטעון שכן, אבל המציאות היא שלא.
שלא, כן. אבל אפשר להגיד שלמשל הצבע הירוק של הצמחים, שהוא שולט, זה בגלל השמש. אפשר להגיד זה.
כן. כן, אבל... כן, אבל ההתפתחות של המטען הגנטי איננה דטרמיניסטית, זה בדיוק העניין. שאין הכרח שהמוטציות תהיינה כפי שהן. הכל מתפתח דרך מוטציות, והמוטציות הן רנדומליות. נכון? כלומר, אין הכרח שזה יהיה כפי שזה.
מה זה רנדומלי?
זאת אומרת, זה יכול להיות כאן? כן, כן.
כן, זה סורג יש מילה, אבל מי אמר שזה נכון?
מה?
שזה רנדומלי.
מי אמר שזה נכון? המדע, אנשי המדע אומרים, כן? לא, זאת אומרת, יש, טוב, היום בכלל, רואים שברמה המולקולרית אתה כבר לא יכול לדבר על דטרמיניזם מוחלט. כן? כלומר, יש משפט ה... מה?
זה הכל הסתברויות.
יש הרבה, כן, יש תהליכים שמסתברותיים במהותם, תורת הכאוס המפורסמת וכו'. עכשיו, היא נותנת, השיטה הזאת נותנת מקום למחשבה, אם כן, שיש מסדר לדבר. כן? זאת שיטה עתיקה, זה לא שיטה שנולדה היום, אבל היום יש לה יותר חיזוק.
היסוד של הכאוס הזה ושל הקראיות הזאת זה שזה מסובך לחשב. לא שזה לא ניתן.
שבאופן מהותי זה לא ניתן.
באופן מהותי זה לא ניתן.
נגיד אחד, בואו ניקח את תיאוריית המפץ הגדול. תיאוריה יפה?
לא שמעתי לה הרבה.
שמעת קצת.
כן.
המפץ הגדול. ביג בנג, כן? המפץ הגדול. אז מה הנחת היסוד? שכל המסה של היקום הייתה מרוכזת, ובתהליך כלשהו זה התפרק, נכון? התפוצץ. אם זה מתפוצץ, זה מתפוצץ באופן אחיד. אז איך זה שפתאום יש גלקסיות, כוכבי לכת וכו'? אלא נעשו מין גבישים כאלה. זה כמו שלמשל אתה עושה איסה, ובמקום שזה יצא לך אחיד, יש פתאום גושים. כן? או אם אתה עושה קוסקוס, אתה יודע איך עושים קוסקוס? אתה יודע איך עושים קוסקוס או לא?
כזה שבסקית?
לא, אמיתי. לא, אני לך. לוקחים סולת ולוקחים מים ומערבבים לאט לאט עד שזה נעשה כלי גרגירים. אבל יש תמיד בעיה, בגלל זה משתמשים בכלי מיוחד מרושע, מעבירים אחר כך את כל הקוסקוס דרך הרשת הזאת, ואז נשארים כבישים שלא נעשו כמו שצריך, נשארים בתוך הקברה. אז אותו דבר בעצם מסבירים אנשי המדע על המפץ הגדול, שהמפץ הגדול הוא איזה מין פיצוץ כזה, זאת אומרת שנעשו גבישים, כלומר על ידי הסדירויות בקרינה. הייתה הסדירות מסוימת, וההסדירות הזאת יצרה את גושי החומר. אני מקצר מאוד, כן? אני מדבר בשפה עממית. עכשיו, ההסדירות הזאת, מה מקורה? יש פה איזושהי
בעיה?
זו, לכן זה נותן מקום למחשבה שיש כאן מסדר. אגב, גם הרמב״ם אמר את זה, מעניין מאוד. הרמב״ם אומר, אף על פי שאי אפשר להוכיח בהוכחה מוחלטת שהעולם הוא פרי של רצון ולא של מקרה, אבל יש משהו שבכל זאת נותן כיוון, שמטה לכיוון הזה, וזה האי-סדירות בחלוקת הכוכבים ברקיע. לפי ציור הרקיע שהיה לו אז, הרי הוא לא ידע למבנה הרקיע כפי שאנחנו מכירים אותו היום. הוא אומר, זה שאנחנו רואים שיש חלקים ברקיע ששם יש יותר כוכבים וחלקים אחרים ששם פחות כוכבים, זה נותן מקום למחשבה שיש בעל רצון. אגב, זה מאוד שונה מהמחשבה הדתית בצבננו, שאומרת, הכל כל כך מסודר, בטח יש אלוהים. אצל הרמב״ם זה ההפך. הכל כל כך לא מסודר, אז בטח יש מסדר.
אני לא הבנתי עדיין, האם העניין של אקראיות הוא בעד זה שיש רצון או נגד רצון?
אם יש אקראיות, אז יש רצון. אם יש מקריות, אין רצון.
לא הבנתי את ההבדל בין מקריות.
מה ההבדל בין מקריות לאקראיות? מקריות אומרת שהכל מסודר טוב טוב. למשל, אם אתה תפיל אבן, בוודאות, אם יהיה לך כל המידע הנדרש, אתה תדע בדיוק איך היא תיפול. זה קוראים לזה מקריות. למה זה מקריות? כי זה אומר שהכל מוכרח להיות, ולכן אין פה כוונת מכוון. אין כוונת מכוון, תקצר למילה אחת, מקריות. אבל אם אתה אומר שהתהליך של נפילת האבן הוא במידה מסוימת אקראי, לא הייתי אומר באופן מוחלט, אבל באופן מסוים יש פה משהו שבאופן מהותי לא ניתן לחישוב, אם כן יש אקראיות. אם יש אקראיות, יש מקום להתערבות ההשגחה.
זה המדע אומר את זה.
נכון.
זה תיאוריית הכאוס המפורסמת.
וגם חניקת הקוונטים.
נכון, נתחיל מתיאוריית הקוונטים. ויש גם תורת הכוונות, לפני תורת הקוונטים. לא לפני. זה ההוכחה שזה הכל כתוב בתורה, כי קוונטים זה של כוונות.
אז עכשיו זה ברור? אפשר להמשיך? טוב. אמר החבר, זאת טענה נכונה. בייחוד, אז לכן אני אומר, גם אם אתה אומר, לא כמו שהוא אומר שמספר הצורות הוא מוגבל, אבל גם זה, אתה יכול לראות שמספר הצורות הוא בכל זאת קבוע במצב נתון, והשאלה היא מה גורם לזה. אגב, באמת תורת האבולוציה היא יותר מכוונת להשגחה מאשר התורה הקודמת. למשל, לפי אריסטו, העולם תמיד היה אותו דבר כמו היום. תמיד בני אדם נולדו מבני אדם. אז בתפיסת עולם כזאת אתה יכול להגיד שאין השגחה, כיוון שהכל מסודר תמיד ככה, שבני אדם נולדים מבני אדם. אבל לפי תורת האבולוציה, שבני אדם הם תוצאה של תהליך ארוך ומסובך, מפותל ולא הכרחי, זה לא הכרחי שהאבולוציה תגיע עד האדם, אז דווקא כאן ההשגחה בולטת יותר.
זה מוזר.
למה זה מוזר?
לא, לא, אני לא אומר שדעתי לא כזאת. אני רק אומר שכשחושבים על הדבר, הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את האדם, אז הוא עלה במחשבה בראשו לפני שהוא נוצר.
נכון.
עכשיו, בתהליך אקראי מגיעים לדבר שהקדוש ברוך הוא חשב עליו מראש.
זה בדיוק כן, כי יש אדון לבירה.
כן, בסדר.
כיוון שיש תהליך אקראי, אז הקדוש ברוך הוא יכול להתערב.
זה מפגש של האינסוף עם...
עם המולקולה. נכון. אז מה בא?
אין בעיה, אז רק...
טוב. יש אנשים שהם מלא כולה, אנשים שהם מלא חומרה. אמר חבר, זאת טענה נכונה, בייחוד בירותנו את החוכמה המתגלה ברבות מן הצורות ההן, והשיגנו את תכליתן, כמו שהתבאר הדבר בספר הולדת מיני בעלי החיים לאריסטו, ובספר תועלת האיברים לגלינוס. כמה זמן יש בין אריסטו לגלינוס? 500 שנה בערך.
מה יש בתועלת האיברים?
ספר של אריסטו.
ספר רפואה.
מה? זה של גלינוס, סליחה.
מה יש שם?
אז שם אתה רואה שם כמה שכל פרט ופרט באדם, או בכלל בבעלי החיים, הוא מכוון לתועלת כלשהי. אגב, יש איבר אחד שלא יודעים בדיוק מה התועלת שלו. התוספתן.
מה? לא יודעים.
אה?
משהו אחר.
מה אמרת?
חשבתי משהו אחר.
כן, טוב, בסדר. התוספתן, זה בסוף המאי, יש איזה צ'ופצ'יק. כן, שכשהוא מביא לדלקת, כשהוא נכנס לדלקת זה מסוכן, צריך לעשות ניתוח, כן, אפנדיצית בלעז, כן. זה אצל בעלי חיים, לא אצלנו. זו, אצל הפרות, התוספתן זה לא צ'ופצ'יק קטן, זה משהו ענק. ושם זה באמת מאפשר לו להקל את התאית, המכונה צלולוזה. אז זה שם, זה טוב. וזה אגב ראיה לאבולוציה, שזה דבר שהתנוון מאיבר שהיה משמעותי אצל בעלי החיים. לכן כשאנחנו אוכלים תבן, זה לא מסביע אותנו, אנחנו לא יודעים איך לעכל את זה, ואילו התוספתן של הבעלי חיים, של הפרות, מאפשר להם לעכל את התאית. לכן הם יכולים לאכול שחת לתבן. זה מין אחרית, זה מין שרית כזאת. הם אוהבים ירק. וכן ברור הדבר כי בהמות היישוב, כגון צאן ובקר, סוסים וחמורים, לא נבראו כי בשל הצורך שיש לו לאדם בהן. מותאמות הן בכל להיותן, לא מדבריות כי ביתיות לתועלת בני אדם. זה דבר מעניין. יש בעלי חיים שלא יכולים להסתדר בלי האדם. למשל, הסוס. מה?
סוסי הבר... אדם בית אותה.
לא. סוסי הבר העתיקים כבר לא קיימים. וזה שבימינו יש כמה אזורים בעולם שבהם עדיין יש סוסי בר, זה סוסים מבויתים ששוחררו. אבל הסוס, הסוס הבר המקורי נעלם מן העולם. כבר אין יותר. עניין. כן, כלומר, זה הזמין בעל חיים. והיום אם אתה שולח סוס לטבע, הוא לא יתרבה, הוא לא, הוא לא ידע לחיות.
סוס הבר לא יותר גדול?
סוס הבר, לא יודע. מה? יותר קטן.
יותר
קטן? יותר קטן. כן.
נאכילים אותה פחות.
כן. מותאמות הן, למשל, אגב, לא מתנו חמור, היום חמור לא חיים בטבע, יש חמור בר. יש חמור הבר, אבל זה סוג אחר של בעל חיים. לא יחמור. יש בעל חיים שנקרא חמור בר או פרק. כן, פרק. אז זה, אבל זה חיה בפני עצמה. זה לא סוג החמור. מותאמות הן בכל להיות לו מדבריות, כי ביתיות לתועלת בני אדם. ולזה רמז דוד עליו השלום באומרו, במזמור ברכי נפשי, מה רבו מעשיך השם? כלומר, דרך החמורים והסוסים, דווקא מזה הוא אומר, מה רבו מעשיך השם? דברים שיש בהם כדי לדחות את טענת אפיקורוס היווני, אשר חשב כי העולם במקרה נתהווה. יש בגמרא, בתוספתא, יש הגדרה של אפיקורוס, תוספתא לסנהדרין, זה האומר שהעולם אפטומטוס. לא אפטומוביל, אלא אפטומטוס. מה זה אפטומטוס?
אוטומטי.
אוטומטי, יפה. דיברנו על זה באחד השיעורים, כן. כן. אמר הכוזרי.
זה באמת הייתה מחשבת
הידור? כן. אבל אם אתה בא במקרה. לא, זה לא בגלל זה. כן, כי הרי גם אריסטו חושב דברים כאלה. למה כשאומרים על מישהו שהוא כופר, אומרים עליו שהוא אפיקורוס? למה לא תגיד שהוא אריסטו? אריסטוטלוס. או למה שלא תגיד אמפדוקלס? יש הרי הרבה פילוסופים יווניים. ואתה יכול להשתמש בהן בתור כינוי לכופר. אבל זה, אצל, זה מסיבה אחרת לגמרי. אפיקורוס הייתה לו משנה מוסרית. משנת המוסר של אפיקורוס זה שהאדם צריך לשאוף אל העונג, ואין עונג גדול יותר מן העונג השכלי, לכן צריך האדם להקדיש את חייו לעיון הפילוסופי, כי זהו העונג העליון. וזאת הסיבה שהחכמים אמרו שהוא הכופר בריבוע. למה? כי מאז שבטלה הנבואה, הכלי היחיד שנשאר בידינו כדי לדעת את האמת, זה השכל. ואם אתה הופך את השכל מכלי המברר את האמת לכלי לעונג, אתה הורס את שארית התקווה. ולכן הם ראו דווקא באפיקורוס את הכופר היותר גדול, יותר מאשר אריסטו ואפלטון. התקווה לדעת את האמת. זה משהו אחר. השאלה היא, מה מדריך אותי? האם אני רוצה את האמת או אני רוצה את העונג? זה כמו שאנשים אומרים, היה אצלנו מרצה, נתן הרצאה נפלאה. הרי, להפוך את הכל.
אנחנו רצינו
כבר.
רצינו, לדעתי, וגם
הפכנו יכולים. כן, אני יודע, שיהיה. שאחד אומר, היה אצלנו מרצה, והוא נתן שיחה מעניינת משהו. כן, ועל מה הוא דיבר? הוא דיבר על אתיקה ודת. לא יודע. אז זה כזה מעניין. זה אפיקורוס. הפוך את בקשת האמת לשיחת סלון.
זמירות היו לי חוקיך?
בדיוק. זמירות היו, זה בדיוק העיקרון.
מה שבעלי המוסר מתארים בספרים שאפיקורוס...
זה גם נכון. זה גם נכון, אבל זה אפיקורוס אחר. הרי כיוון שאפיקורוס דיבר על חיי העונג, אז כבר בעולם העתיק, תפיסה אפיקורית, זה היה כינוי לתפיסה נהנתנית. אדם שרוצה את הנאות העולם הזה, הוא גם כן נקרא אפיקורוס, אבל זה לא אפיקור היווני המקורי. כן, אבל כבר בעת העתיקה, כשאמרו גישה אפיקורית, התכוונו לבקשת חיי העונג. העונג הגשמי. אבל זה יותר נכון עבור אריסטיפס מקיריני. אריסטיפס מקיריני היה רבו של אפיקורוס, והוא אמר שתכלית האדם זה העונג החושני, וזה משהו אחר. אז זה נכון, כתוב בספרי המוסר, אבל זה משמעות אחרת. מה, לא למדת פילוסופיה? לא למדת פילוסופיה? ברוך השם. אמר הכוזרי, באר נא לי כוונת המזמור הזה, אף אם נתרחק בזה מן העניין במלצה. כאן, בפסקה י', אתם רואים, זה שלושה עמודים, לבאר את המזמור ברכי נפשי, משום מזמור קוף דלת, שאחינו הספרדים קוראים אותו בראש חודש. נכון?
גם אשכנזים.
גם אחינו אשכנזים, אבל יש הבדל. שאחינו הספרדים קוראים אותו בתחילת תפילת ערבית. עוד לפני שאומרים ערבית, אומרים את המזמור הזה. ואילו אחינו אשכנזים מחכים עד הבוקר. כך שהם אומרים אותו רק פעם אחת, ואילו הספרדים אומרים אותו פעמיים. בסדר? זה החילוק. מה? כי אצל הספרדים יש איזה, רצו כנראה, אני מניח שהכוונה הייתה כדי שאנשים ידעו שצריך להגיד יעלה ויבוא. אז עשו לפני ערבית איזשהו מזמור שמזכיר שהיום ראש חודש. לא ישכחו יעלה ויבוא.
אשכנזים אמרו לא חזרים, הצליח.
עכשיו, זה מעניין, המזמור הזה הוא לפי רבי יהודה הלוי, פירוש של דוד המלך למעשה בראשית. דוד המלך היה אדם חכם גם מאוד, אז הוא גם כתב פירוש למעשה בראשית, קרא לזה מזמור קוף דלת. האמת היא, זה לא ברור שזה מזמור קוף דלת, זה כנראה קוף ג' במקור, אבל מאז שחילקו את אשרי ולמה רגשו גויים לשניים, אז זה הפך להיות מזמור קוף דלת. זה גמרא מפורשת. אמר החבר, מזמור זה מסודר לפי סדר מעשה בראשית. תחילתו עוטה אור כסלמה, רומזת אל יהי אור ויהי אור, נוטה שמיים כיריעה אל יהי רקיע. שימו לב, שני הימים הראשונים בפסוק אחד, כן? המעשה של יום ראשון ושל יום שני באותו פסוק. המקרה במים עליותיו, רומז אל המים אשר מעל השמיים. אחר כך הוא מדבר על כל המתהווה בחלל האוויר, עננים ושערות, אש וברקים ורעמים, ומודיע כי כולם בשליחות אלוהית, ככתוב, כי בא מידין עמים והמליצו על כל אלה, השם עבים רכובו, המהלך על כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. אז כל זה, זה שני היסודות הקרובים אל הרקיע, האש והאוויר, נכון? זאת אומרת, שולח הוא אותם אל כל אשר ירצה, לעשות ככל אשר ירצה. כל זה תלוי ברקיע, לפי זה המלאכים פה, זה לא מלאכים הרגילים, אלא זה כינוי לאש ולרוח. אחרי זה עובר בעל המזמור אל הכתוב, יקבו המים ותראה היבשה. באומרו, יסד ארץ על מכוניה, זה כבר היום השלישי, נכון? כי לפי טבעם הקיפו המים את הארץ ממעלה, וכיסו כלבוש את כולה, על עמקיה ועריה. כי אומרו, תהום כלבוש כיסיתו, על הרים יעמדו מים. כלומר, המים עומדים על ההרים. אך יכולת האלוה וחוכמתו הוציאו מן הטבע ההוא והכניסו מלה העמקים מקווה הימים, מקום חיותם של בעלי החיים, שבה היא מתגלית עוד יותר מאשר בצמחים החוכמה האלוהית, כאומרו מגערתך ינוסון, השאלת לשון לכניסת המים אל תוך הימים ואל מתחת לאדמה. יש על זה ספר שלם שכתב אותו רבי שמואל אבן תיבון בשם יקבו המים. ספר בפילוסופיה בשם יקבו המים. מה התוכן של הספר? הוא מסביר כיצד ייתכן שיש יבשה על גבי האוקיינוס. זה לא יכול להיות, כן? למשל הר הכרמל שעליו אנחנו יושבים הוא עשוי מאדמה. למטה מן הכרמל אנחנו רואים ים, והרי האפר מקומו הטבעי למטה והמים מעליו. הכיצד? אגב, מה הסבר באמת לפי אנשי המדע בימינו? איך זה ש... כן, זאת אומרת, אבל איך הלוחות בכלל התחילו? לא רק שכבות, יש תנועות, תנועות תת-קרקעיות שגורמות לאדמה להתחומם, נכון? זאת אומרת, זה בעצם דבר שמקובל גם על אנשי המדע בימינו, שבראשית הבריאה כדור הארץ היה כולו מכוסה במים, ושאחר כך התרומם חלק מן האפר, ואז נוצרו הימים, נכון? אחר כך התחילה תנודת היבשות, הלוחות המפורסמות.
התנודה של הלוחות זה לא על מים.
לא, זה לא על מים, זה לא אומר את זה על מים, במובן שזה מתחת לזה. אבל תגיד לי, הלוחות, איפה הנקודת שבירה שלהם?
נקודה אחת שלהם?
כן, כלומר, איפה
בחיבור.
איפה החיבור בין הלוחות, תגיד לי?
בין כל הלוחות?
בין כל הלוחות.
איפה שיש מים?
החיבור של כל הלוחות זה בבקעת הירדן.
של כל הלוחות
לכאן? כן. אם אתה לוקח את הלוח של אסיה ושל אפריקה ושל אירופה, אתה רואה שמקום המפגש בבקעת הירדן, כשעבר הירדן המזרחי נע צפונה, ועבר הירדן המערבי שבו אנחנו נמצאים נע דרומה. כך שעוד איזה מיליארד שנים, אתה פתאום תמצא את עצמך עם ים אחרי יריחו.
וזה ההפרשים בערי המקלט. יש איזה שנפרשים בין מה שחשום מול ומול, ומצאו שלפי התקופה הקודמת היה...
זה זז כל כך?
מדובר במשהו.
זה לא סנטימטרים?
זה סנטימטרים. מטרים, לא? כמה סנטימטרים בשנה? כי מה שקורה, למשל, מצפה רמון, המחטש רמון, אז הוא חתוך. כן? כלומר, זה מחטש, הוא חתוך, מצד מזרח, אין לו קיר, כאילו. אבל בצפון, מול בית שאן, בעבר הירדן, רואים את ההמשך של מחטש רמון. כלומר, זה כאילו זז. נכון? והמקום הנמוך ביותר בתוך כל זה, אזור ים המלח, נכון? אז אתם מבינים למה חז"ל אמרו שיריחו היא מנעולה של ארץ ישראל. היא בעצם המנעול של כל העולם כולו. יריחו, נפקה.
למה?
כי זה המקום שבו הכל מתחבר. הכל מתפרד. כן, מבחינה גיאולוגית. אגב, מעניין שגם מבחינה היסטורית. כתוב, ויראהו את כל הארץ ואת יריחו. חז"ל אומרים, מה זה שהוא יראה לו את יריחו? הראהו את גוג ואת כל המונו שעתידים ליפול בבקעת יריחו. אז מי שרוצה לראות, שיזמין ל-CNN, למצפה יריחו, ושיפנו את המצלמות לכיוון הקזינו. באיזשהו שלב יראו שם את כל מה שיקרה. אגב, העיר הראשונה בהיסטוריה. היא העיר העתיקה בעולם. אין פלוסה. אז יש משמעות לזה. המשמעות היא שיריחו, לפני הכל, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות שכבות של עיר מלפני 8,000 שנה, אדוני. זה קדום שבקדום. זה ראשית התיישבות האדם, וזה המקום של הבירור האחרון במלחמת גוג ומגוג. אז כנראה שהכל חוזר, מגיד מראשית אחרית. עכשיו למה? כי זה מכוון כנגד המקום השפל ביותר בנפש גם כן. שם זה סדום. זה גם השיטים. והמקום הגבוה בעולם זה הר הבית. וקמת ועלית אל המקום. ומה אומרת הנבואה ביחזקאל? ומעיין מבית השם יצא, והשקע את נחל השיטים. אומר הרב קוק, שממרומי הקודש יתעלו התכנים היותר נפולים. שיטים מלשון שטות. כן? עכשיו יש איזה עוד סיבות, על יריחו אני יכול לדבר שעות, כן? אבל זה בסיס. כן, מעניין, הרי כתוב שבספר זכריה שהר הזיתים עתיד להתחלק לשניים. בשביל מה? למה שיתחלק לשניים? כי היום כשיוצאים מים מהר הבית, הם מוכרחים לפנות דרומה אל הקדרון. לא יכולים לפנות ישירות מזרחה בגלל הר הזיתים. ואז יוצא שהמים נשפחים מירושלים לים המלח, באזור עין פשחה. במקום לרדת ישירות אל נחל השיטים. אז יבוא יום שמעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים, הוא יעבור בין שני חלקי הר הזיתים. מה אתה אומר? בבקשה.
אז אם שני מחוז,
נקרא את אדמה. נכון, באמת זה אזור של רעידות אדמה. קורה, קורה.
אבל זה ממש קטן.
למה? מדינת ישראל היא אחת הארצות שיש בהן הכי הרבה רעידות אדמה. בזמן האחרון, ברוך השם, לא היה יותר מדי, אבל במאה ה-19, כל צפת הלכה לאיבוד. כל צפת. זה לא סתם.
זה
היה בימי עוזיהו מלך יהודה, היה רעש אדיר. וגם לעתיד לבוא, ונסתם מפני הרעש כאשר נסתם מימי עוזיהו מלך יהודה. זה מבחינה, אנשי מדע אמרו לי שהאזור הזה הוא אזור מבחינה סיסמולוגית מהמסוכנים בעולם.
זה כמו המשל על המלך שרצה לסקול את הבן שלו עם סלע גדול, אז הקדוש ברוך הוא מפורר לנו את הרעידת אדמה הגדולה כל הזמן לפורים קטנים.
כן, מהשפה אתה חושב. כן, הלאה. כן, איפה אנחנו?
המים...
למה דיברנו על כל זה? בגלל שהמים שכיסו ויקבו המים. כי לפי טבעם יקיפו המים את הארץ מעלה וכיסו כלבוש את כולה על המכה והריה, כי אומרו תהום כלבוש כיסיתו על הרים יעמדו מים. אך יכולת האלוה וחוכמתו הוציאו מן הטבע ההוא ויכניסו מלעמקים מקווה המים מקום חיותם של בעלי החיים שבהם מגלית עוד יותר מאשר בצמחים החוכמה האלוהית, כי אומרו מגרעתך ינוסון, השאלת לשון נכניסת המים אל תוך המים הימים ואל מתחת לאדמה. זה מה שהברכה שאנחנו מברכים בבוקר, רוקה הארץ על המים. לדבר זה רומז הכתוב, גם הכתוב לרוקה הארץ על המים, כי לעולם חסדו, שלכאורה מנוגד הוא לכתוב תהום כלבוש כיסיתו. אולם הראשון מדבר על טבע המים, והשני על יכולת האלוה וחוכמתו. וכן הוא אומר, גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לחסות הארץ. וכל זה מכוון לתועלת בעלי החיים, כשם שהאדם עוצר בתחבולה ובאומנות את מימי הנהרות הרבים על ידי סחרים וכדומה, למען יקבל מן המים רק השיעור הנחוץ לו לבית הרחיים ולתעלה וכדומה. לפעולה זאת רומז הכתוב, המשלח מעיינים בנחלים, למען ישקו כל חייתו שדאי, לכשתיברי החיה, וכן עליהם עוף השמיים ישכון, לכשיברי העוף. כי הרי הוא מדבר כאן על היום השלישי, וביום השלישי עדיין אין בעלי חיים. אז איך הוא אומר, ישקו כל חייתו שדאי? כשיהיה. מה זה שדאי?
שדות.
שדות. שדות. כן, כן. אחרי כן עובר בעל המזמור, אלא כתוב, תדשה הארץ דשא, ואומר משקה הרים מעליותיו. השאלה לשונית לכתוב ועד יעלה מן הארץ, וכל זה לתועלת אדם וזרעו. כלומר זה טליאולוגיה, התפיסה הזאת, כן? טליאולוגיה, מחשבה שרואה איך שהכל מכוון לאיזושהי מטרה. טלוס ביוונית, מה זה? מטרה, נכון? רחוק. טלוויזיה, רואה למרחוק, כן? טלוויז'ן, טל הביזיון. מה שנאמר אחרי זה במזמור, מצמיח חציר לבהמה, בא ללמדנו כי לא יבוזו לחציר, כי הוא מן הדברים המביאים תועלת לחיות הבית, לבקר ולצון ולסוסים המכונים בפסוק זה עבודת האדם, והכוונה לעבודת האדמה, ישתמש בהם האדם למען הוציא את הטוב שבצמחים לעצמו, כאמור בהמשך הדברים בפסוק זה, להוציא לחם מן הארץ. וזה מתאים למה שאמר האלוה, הנה נתתי לכם את כל העשב זורע זרע, זאת אומרת את גרעיני הצמחים לאדם ואת קליפותם לשאר בעלי החיים, כמו שהוסיף ואמר, ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים את כל ירק עשב לאוכלה.
ומה זה עשב לעבודת האדם?
כן, לבהמות שעובדות למענו.
חציר לבהמה זה לאריות?
לא, לא, הכל
זה לחיות, כאילו
חיית הבית. כן? ברור. כמו שעושים, אמרו לכל חיית השדה, והזכיר בעל המזמור שלושת מיני המזון המוצאים על ידי עבודת האדמה, והם דגן ותירוש ויצהר, ולכולם רמז בראשונה בשם לחם. ואחרי כן הזכיר תועלות כל אחד מהם, יין ישמח לבב אנוש, להציל פנים משמן, ולחם, זאת אומרת הלחם המיוחד, לבב אנוש ישעל. כן. כן, לכאורה זה קצת משונה, כן, שהוא מסביר את כל מעשה בראשית כדברים גשמיים, אבל זה סתרי תורה. אבל אין מניעה לראות בזה גם דברים גשמיים, כמו שלמשל עשה פרופסור אבי עזר מאוניברסיטת בר אילן, שהוא כתב ספר שלם, נתן אבי עזר, נקרא בראשית ברא, שבו הוא מפרש בערך כמו רבי יהודה הלוי את כל מעשה בראשית בתור תופעות פיזיקליות. אף על פי שקשה לקבל שזאת כוונת התורה, אבל יכולה להיות הקבלה בין העולם המטאפיזי של מעשה בראשית לבין העולם הפיזי.
אבל אני חושב שלא מפרשים, כולל
המפרשים אחרי זה, הם לא, רוב המפרשים הם מדברים על זה בשפה הפיזית, כי זה השפה של המשל, אבל הם לא אומרים לך אם זה פיזי או לא. בסדר? כן, בני. לעומת לחם במובן של מזון, כי הרי בתחילת הפסוק כתוב להוציא לחם מן הארץ, אז הוא הסביר שלחם הכוונה כל דבר, דגן, תירוש ויצהר. ואחר כך הוא אומר זה מפורט, שזה דגן בפני עצמו, תירוש בפני עצמו, יצהר בפני עצמו. והדגן בפני עצמו נקרא לחם גם כן. לחם במובן של שם פרטי או בתור שם כללי. ואחרי התועלות לאדם מזכיר בעל המזמור את התועלת המגיע לאילנות מירידת הגשמים, כי אומרו יסבעו עצי השם. יש פה טעות דפוס, כתוב כאן יסבעון עצי השם, נכון? אז זה טעות, צריך להגיד יסבעו עצי השם, ואת התועלת המגיע מן האילנות הקבועים לבעלי החיים החדים, כמו שאמר אשר שם ציפורים יקננו. וכן הזכיר שההרים הגבוהים והסלעים מביאים ברכה לבעלי החיים אחרים, באומרו ההרים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים. כל זה נוגע לבריאת היבשה, שזה עדיין בתוך היום השלישי, כן? כל זה אנחנו יודעים ביום השלישי, ולכן כל פעם שמוזכר בעלי חיים יש לו איזה בעיה. לרב יהודה לוי הוא מסביר שזה על שם בעלי החיים שעתידים להיות. אחרי זה עובר בעל המזמור אל מאמר יהי מאורות, זה כבר היום הרביעי, באומרו עשה ירח למועדים, הזכיר בזה תועלת הלילה, והעיר כי הלילה נוצר במכוון מאת האלוה ולא במקרה נתהווה, כי לא רק בפועל האלוה אין מעשה טוב, כי אם גם במקרים מחלים בפעולו. אמנם כן, הלילה איננו כי אם זמן היעדר אור השמש, אבל עם זה הוא מכוון תועלת מסוימת, כמו שאמר בעל המזמור תשת חושך והיא לילה, ומיד הוא מזכיר את תועלת הלילה. החיות המזיקות לאדם מתהלכות בלילה ומסתתרות ביום, ולעומתם האדם והחיות הביתיות נוהגות מנהג הפוך מזה, כי אומרו יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב. כן, זה דבר טוב שיש מצב כזה שאנחנו לא פוגשים את האריות ואת הנמרים, הם בלילה מסתובבים ואנחנו בבית. כן, זה היה נכון עד העידן המודרני שבו האדם הרס את הלילה. היום אין לילה,
גם
קלה
את האריות.
מה?
גם קלה את האריות.
כן, גם את האריות לבית. כן, אבל היום הרסנו את הלילה. אתה נוסע במטוס בלילה ואתה רואה הכל מואר, כל היבשת מלאה באור חשמל, כן? אז הרסנו את הלילה, זה נורא, כן? זה גורם גם שכבר אין התהלכות עם הטבע. תפילת שחרית בשבע, רגע, מה זה בשבע? תגיד מתי השמש עולה, כן? ערבית, אז ממתי נכנס ערבית? משעה שאני נכנס לאכול פיתו, כן? כך כתוב. מה זה אני נכנס לאכול פיתו? הוא חוזר מהעבודה והוא אוכל מוקדם. מדוע? כי הוא לא יכול לשים הרבה שמן בנר, נכון? אז הוא רוצה לאכול עדיין סמוך כמה שיותר ליום, כדי שעדיין ייהנה קצת מן האור של השמש, כי בלילה לא יהיה לו כמעט אפשרות להעיר, נכון? זה שעה שאני נכנס לאכול פיתו. אז דבר כזה היום לא שייך, כל אחד יש לו חשמל, במיוחד אם הוא עובד בחברת החשמל. אגב, זה עשה את האדם ליותר שביר. אנחנו תלויים בכל מיני דברים שלא תלויים בנו, למשל מערכת מים, אספקת מים, אספקת חשמל, אספקת גז. מה יעשה האדם בכל זה היום? פעם במקדר מן אדם יכלו לנוע ממקום למקום ולא היו מפונקים כל כך כמוד.
כן, אבל לאהוב יותר את האור זה דבר טוב.
כן,
הוא אוהב יותר את האור כי הוא יותר נפרק אליו.
מי?
האדם החדש.
האדם החדש, אני מסכים איתך, אבל מצד שני זה גם עושה אותנו יותר שבירים. לא אמרתי שזה רע, אני אמרתי נתון. אתה חושב שתמיד אני מקטרג? כן? הנה כבר הזכיר כל חיות הארץ בדברו על הנהרות וחיית על הבאורות, ואימן הוזכר גם האדם, לא נותר לו למחבר כי אם להזכיר את החיות אשר במים, שרוב ענייניהם אינם ידועים לנו, והחוכמה האלוהית שבהם אינה גלויה לפנינו כבחיות הארץ. אגב, כתוב אתה עשית את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. הרב קוק מסביר בפירושו לסידור או לתריעה שמה שיש על היבשה זה הנגלה, והים זה כינוי לנסתר, כי בים אנחנו לא רואים מה שקורה שם, כן? יש יותר פרוטאינים, חלבונים בים מאשר ביבשה כידוע, נכון? אומרים ש במאות הקרובות עיקר מזונו של האדם יהיה מן המים, מן האוקיינוס, כי יש שם יותר חלבונים. קשה לגדל כל כך הרבה פרות, אבל דגים יש לך בלי סוף, כמה שאתה רוצה. טונה, אתה לוקח טונה אחת, חצי טון, בום, על המקום יש לך בשר כמה שאתה רוצה, עד שאתה מגדל את הפרה. לכן הוא מסיים בשבח לאלוה על אלה שהחוכמה גלויה בהם, באומרו מה רבו מעשיך השם, כולם חוכמה עשית. ואחרי כן הוא חוזר אל תיאור הים וכל אשר בו, חיות קטנות עם גדולות, כן? זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמז ומספר, חיות קטנות עם גדולות. ועל כל הנבראים הוא קורא יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, רמז לכתוב במעשה בראשית, והיה אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ועל היום השביעי הוא אומר, וישבות ויברך ויקדש. כי ביום הזה הושלמו כל המעשים הטבעיים התלויים בזמן ונסתיימו ביצירת האדם, המשיג את מדרגת המלאכים שאינם תלויים בכוחות הטבעיים בהיותם שכלים, והשכלים אינם צריכים במעשיהם לזמן, שכן אנו רואים כי השכל האנושי מצייר לעצמו בו ברגע את השמים ואת הארץ. מדרגה זאת היא איפה? עולם המלאכות ועולם המנוחה, אשר בדבוק בה הנפש האנושית ירווח לה. ועל כן נאמר בשבת כי היא מעין עולם הבא. אז גם פה, ישמח השם במעשיו, המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים וישענו. כלומר, אנחנו מדברים על כללות הבריאה, שזה מה שאנחנו משיגים ביום השבת, בזמן שהנפש שלווה ונוחה, אז היא מתבוננת על הבריאה בכללותה. אמר הכוזרי, נשוב כעת אל שיחתנו על דעות בעלי ההיקש ההגיוני. המשפט הזה לא כתב אותו רבי יהודה הלוי.
למה, מה היה לפני שלא היה?
ראית שיש פה ריבוע?
כן.
כן. אז זה בעצם, זה המתרגם, כיוון שהוא רצה, כן לא, הוא ראה שפה הוא מסיים לדבר על המזמור, אז כאילו הוא מכניס איזה משפט ביניי. אבל רבי יהודה לוי לא כתבו, לא היה ולא נברא.
הפרוד בין קודש לחול.
בין קודש לקודש.
קודש לחול.
מה שהיה לפני זה, זה לא
היה בעלי קשר גיוני? לא, לפני כן, לפני שהוא דיבר על המזמור, הוא דיבר בעלי קשר גיוני. פתאום הוא נעצר, עשה איזה סוגריים ארוכות לדבר איתך על מזמור קב"ד. עכשיו הוא חוזר לעניין.
המזמור הוא שייך לבעלי הנפש השלווה.
כן, נכון.
אז נתנו להם זה, עכשיו חוזרים אל בעלי...
אל בעלי הנפש הנבוכה.
כן.
הנבוכה. עכשיו תראו שפסקה י"ב זה וחד משהו, כן? זה 10 עמודים. 10 עמודים. מה? יש זמן, נכון, יש לנו עוד 10 דקות, דקה ל...
אז כל החלק הזה, שני הסוגריים האלה, זה הוא עשה את זה בעצמו?
נכון.
כדי להפריד מפה?
אבן שמואל, כן.
למה?
טוב, יש פיקוח על התרגום שלך. זה בשביל הנוחות שלך. מה, זה לא עוזר לך עכשיו לדעת שיש איזה?
אבל הוא עושה משפטים, ממש.
אבל הוא שם לך ריבוע, כדי שתדע.
אני אחשוב שזה משהו שנמחק ומושלם.
לא, 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 הוא כתב לך את זה. כן, בסוף יש לו יערות, הוא מסביר הכל. הנה, פה.
אבל לא מגיעים לך לקרוא.
מה?
לא מגיעים לך.
כן. למשל, הנה פה, במאמר 50, י"ב, אז הוא אומר כאן, רק רגע. הייתי לשנות כאן את ציוני הסעיפים, הועיל וסימן ניוד מוקדש כולו לפירוש מזמור קב"ד בתהילים, וכל הדיונים על הפילוסופיה של הטבע בהמשך לסימנים א' ח', והקדמה לסימן המצוין בספרים שבידינו כסימן י"ב. טוב, אז הוא שינה. קורה. טוב, עכשיו להתחיל את פסקה י"ב זה יהיה כבד, אז אני מציע שנשמור את זה לפעם הבאה, בעזרת השם יתברך.